אם כן, דיברנו, אנחנו באור, מה שנקרא פרטי, תודה רבה, פרטי מידת הנקיות. נקיות הכוונה, תודה רבה, נקיות הדעת. אין שאדם, אין לו נטייה לדבר אסור. זה נטייה להתיר לו את האסור. עכשיו, הנטייה להתיר את האסור בדברים הגדולים, המפורסמים, זה כבר כלול במידת הזהירות, אבל יש נטייה להתיר את האסור בדברים דקים, שגם הם אסורים, אבל אינם מפורסמים כל כך, ולכן נפשו של האדם נוטה למצוא היתר בהם. אז דיברנו על גזל ועריות, שהתלמוד אומר מפורש, גזל ועריות, נפשו של האדם מחמדתם. יש העניין של הכסף, זה דבר שמאוד קשה להשתחרר מאבק גזל שבו, כמו כן גם בעריות, שכיוון שכוח העריות הוא כוח חזק מאוד באדם, כיוון שהוא הכוח שמביא את החיים, אז יש לו כל מיני סטיות, קטנות וגדולות, שבשום כך גם התורה אסרה דברים המביאים אל הערווה, כלומר לא רק גופו של מעשה, אלא גם מה שמביא אל המעשה, שזה ראייה, שמיעה, הרהור, דיבור וכדומה, וגם סוג מסוים של מעשים, וכל מכולם יש להישמר. זה הוא נתן לנו פירוט הלכתי, אפילו זה דיון הלכתי מפורט. עכשיו אנחנו מגיעים למדרגה השלישית, והמדרגה השלישית אחר הגזל והעריות לעניין החמדה, כיוון שאדם חומד אותם, הנה הוא איסור המאכלות. אין שבדיני המאכלות יש גם לאדם נטייה לרצות להתיר את מה שאסור. לא מדובר להתיר את מה שמותר. מה להתיר את מה שמותר? מותר, נקודה. מה שאסור, יש לפעמים שאדם רוצה להתיר. אז כאן הוא יביא לנו מספר דוגמאות. בין בעניין הטרפות עצמם, בין בעניין תערובותיהן, בין בעניין בשר בחלב או חלב ודם, ועניין בשמולי גויים, ועניין גיעול גויים, יין נסיכה מוסתם יינם. טוב, יש פה אם כן, כשדברים על כשר, כן, כשר או לא כשר, אז האדם יכול להיות כשר, המדרגה הפשוטה להגיד, אין בזה חזיר, אז זה כשר, אני לא אוכל חזיר. תגיד, ארנבת? ארנבת? ארנבת גם? גם ארנבת לא? טוב, גם ארנבת. כן. ומה?
מה בדיוק
גאולי גויים? שום נחים. גאולי גויים,
הכוונת...
לא, יש בישולי גויים, ויש גאולי גויים. כן, זה הכוונה שהבליעה, מה שבלוע. בלוע, כן. אז יש אדם דבר טוב, בסדר, אני מבין, יש בהמות טמאות, אני לא אוכל אותם. בהמה טרפה, הסכין לא הייתה לגמרי מושחזת כמו שצריך, אל תגזים, לא, גם זה אסור, בסדר. אבל היום, נגיד, יותר קל לאדם להישמר מבשר לא כשר וכדומה, אבל יש דברים שנפשו של אדם נוטה להקל בהם. למשל, בישולי גויים. שבבישולי גויים רבה מכשלה בדבר הזה, שיש אנשים שמקפידים מאוד ואינם מודעים לחומרה של בישולי גויים, או למשל גאולי גויים, שזה כולל גם הבליעה וגם טהרת הכלים, טבילת כלים, שאם אדם קונה כלי מגוי אז הוא צריך לגייר את הכלי.
מה? אומרים שאם יהודי מדליק לו את האש, אז מותר...
בסדר, אני לא אמרתי שאין היתרים, רק אני אמרתי שצריך להכיר את
זה. אני לא מבין מה עומד השקפתי מאחורי בישולי גויים. רק הדלקת את האש, והוא משה. לא הרבה מקומות.
לא הבנתי את השאלה שלך.
מדליקים את האש, והוא
משה,
וזה בסדר.
אז מה
הבעיה? אז למה זה, מה זה בישולי גויים? בדלקת
את האש? בישולי גויים פירושו, אני חושב שהשאלה שלך היא בכלל במקום, מה עניינם של בישולי גויים? בישולי גויים זה כדי להבדיל בין יהודים לגויים. זאת אומרת, רוצים שלא יהיה נוח לאכול עם הגויים. זהו.
אבל זה בגלל שמתירים את זה, מדליקים את האש, מה
זה? זה בדיוק העניין. אז יצריכו אותך דבר קל, הדלקת האש למשל. ברגע שיצריכו יצריכו את הדלקת האש, יצרו אצלך תודעה. ועיקר המטרה של ההלכות האלה ליצור תודעה. בסדר? זה מטרה. רוצים שאתה תהיה מודע לזה שיש בעיה. עצם המודעות לבעיה יוצרת כבר את החיץ. אז אתה כבר לא תתחתן עם הבת שלו. זה מובן? זה אחד הבעיה. מה?
אוקיי, אז אני יודע שיש לבעיה. למשל, בגבינה צהובה, הבעיה שם זה להעמיד. כלומר, גם שכל המרכיבים של ה...
כן, אז גבינה של גויים אסרו, נכון?
נכון.
למה גבינה של גויים אסרו?
בגלל החלב.
לא בגלל החלב. ממש לא בגלל החלב.
אמרתי.
אלא, לא, זה לא הסיבה האמיתית. כל הסיבות שכתובות בגמרא שמה אפשר לתרץ. הסיבה האמיתית שאסרו גבינה של גויים, זה בגלל שרוצים שלא תאכל עם גויים. זה הכל. עכשיו, יש גויים שאוכלים בשר, שזה המאכל העיקרי שלהם. זה כבר התורה אסרה לאכול את הבשר שלהם. ויש גויים שעיקר מאכלם, יש חברות כאלה, שעיקר המאכל זה גבינה. הרי הגבינה, מבחינה תזונתית, היא לא פחות מזינה מבשר. ולכן ראו בזה חומרה יתרה, ולכן אסרו את הגבינה, זה הכל. רק כדי שלך לא יהיה נעים לאכול עם הגויים. מה? מי אוכל לבד? אתה אוכל לבד את הגבינה. כן, זה נכון. אבל מי שאוכל לבד, מת לבד. הרי דרכו של אדם לאכול עם חברו. זה דרכו של אדם, לאכול עם חברו. ולכן רוצים שלך לא יהיה נוח. זה הכל. אתה מגיע לגוי, הוא אומר, או, שלום לך יהודי יקר, איזה יופי שבאת, בוא תשתה יין. לא תודה. למה? תגידו את האמת? תגידו את האמת, זה בגלל שאני לא רוצה להתחתן עם הבת שלך. ייפגע, נכון? אלא מה? אתה תגיד לו, זה מסיבות דתיות. זה מסיבות דתיות. לא, מסיבות דתיות זה, מכבדים את זה, זה סוג של מחלה. יש אחד יש לו סכרת, אחד יש לו דתיות. מתי חוטפים את זה? בלידה. בסדר. אז זה אפשר לקבל. הרופא אסר
עליי. מתכוונים
לרמב״ם. רופא הרמב״ם. כן, בסדר. כן. מה אתה אומר? אני חשבתי רופא חול בשר.
יש דברים אבל שאתה כן יכול לאכול אצל הגוי.
כן.
מה שלא עולה על שולחן מלכים.
למשל, יש הרבה דברים שמותר לאכול אצל הגוי. גוי מביא לך קפה, מותר לך לשתות.
אז איך זה מתיישב עם זה שאתה...
זה בדיוק העניין. עצם זה שאתה צריך לחשוב מה מותר ומה אסור. זה בדיוק מה שחכמים רצו. למשל, גזר. כן? גזר מותר לאכול אצל גוי? גזר מבושל. מותר. למה? למה? כי זה דבר שנאכל כמות שהוא חי. כן? דבר שאוכלים אותו, הרי גזר זה יכול אותו גם חי. מה עם תפוח אדמה של גוי? אז אתה לא יכול, כי לא אוכלים תפוח אדמה חי, לכן צ'יפסים של גוי יחין אתה לא יכול לאכול.
צ'יפס.
נכון? צ'יפס אתה לא יכול, אבל גזר מבושל אתה יכול. עצם זה שאתה צריך להקדיש מחשבה לדבר הזה, זה יוצר את החץ. כן? ברור. טוב, לעומת זה הקפה זה בסדר, קפה זה בסדר. אם כי כתוב שראוי לירא שמיים לאדם שיש לו תפקיד רבני וכו', להחמיר גם בדבר הזה, אבל סתם ככה לא, אין בזה בעיה. טוב, מה עם החלב? חלב?
חלב.
אתה הולך לאיזה כפר נידח בערבות קזחסטן, כן? ואתה צמא מאוד לחלב, בא איזה גוי אומר, אל תדאג, אני חלבתי בעצמי את הפרה. מה אתה אומר לו?
ישראל לא עומד.
לא יכול. אין, חלב של גוי.
ישראל לא עמד עליו.
מה? ישראל לא עמד עליו, או אין פיקוח ממשלתי, לך תדע מה הוא ירב בזה, אשר פי-אם דיבר שם עם מינה ממין שקר. אתה לא יכול. כן.
מה עם פת?
פת
שנוכרי,
היום
אומרים שלהקפיד במיוחד בעשרת ימי תשובה.
פת של נוכרי.
אז יוצא שכל השנה מה?
פת של נוכרי, אז זה תלוי. במקום שמצויה פת ישראל, אז אסור פת של נוכרי. אם יש לך, כן, יש לך שני נחתומים. נחתום יהודי, נחתום גוי. אחד ליד השני, אסור לקנות אצלו. בסדר? אלא אם כן, יהודי הדליק וכדומה, בסדר. מה שאין כן במקום שלא מצויה פת ישראל, מותר פת של נוכרי. וירא שמיים, יחמיר. אז ירא שמיים זה כבר לא הלכה. זה כבר לא הלך. ולכן, כתבו הכותבים, כתבו הפוסקים, שנהגו בעשרת ימי תשובה שלא לאכול פת של נוכרי. זה דבר יכול קצת צבוע, נכון? כל השנה, אתה מתכוון, מיד במוצאי יום כיפור, אתה מתכוון לקחת את הפת של הגוי. אז מה, ערב יום כיפור, אתה משחק אותה אחרי זה מותר? אלא מה? לא, זה בא לומר שבעצם הדבר הוא מותר. רק מפני שזה עשרת ימי תשובה, אתה רוצה לקבל על עצמך הדעות המחמירים. אבל זה לא שאתה חייב, זה כל השם.
שגויים שכנים, במוצאי פסח, היו מדהים פיתות והיו אוכלים
היום. כן, במוצאי פסח, זה כן. במוצאי פסח, אנחנו רק מחכה שהיהודים יצאו מתפילת ערבית.
זה גם פת שנוכי.
אבל יש את זה הכבלות.
אבל זה פת שנוכי שמותר, אין לך יהודי שיעשה את זה. אין לך יהודי ש... כן.
יש לזה גם, אבל... אתה לא יודע אם הוא עשה את הבדיקה נגד...
אז השאלה היא איך בודקים, בסדר, יש מקומות למשל שפת של גויים, זה תלוי במדינות, יש מקומות שמערבים שם שומן, או מערבים שם חלב, ולך תדע מה מערבים היום, אז זה תלוי, בכל מדינה ומדינה צריכה להיות ידיעה איך הגויים עושים את הפת. בקיצור, בכל הדברים האלה יש נטייה של הנפש לא להתחשב בזה, מדוע? יש שזה טעים. האם בסדר, תבדוק אם זה קשר או זה לא קשר. אז בואו נראה את הדברים האלה. כל אלה הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק. כי יש תאוות הלב המתאווה במאכלים הטובים וחסרון הכיס ביסורי התערובות וכיוצא בזה. ופרטיהם רבים ככל דיניהם הידועים והמוארים בספרי הפוסקים. והמקל ככל דיניהם הידועים והמבוארים מספרי הפוסקים, והמקל בהם במקום שאמרו להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. ויש פה איזה בעיה בעברית, רגע. לא, לא, יש איזה... אני חושב שקראתי לא נכון. תקרא את זה עוד פעם. ופרטיהם רבים, ככל דיניהם הידועים והמבוארים מספרי הפוסקים. והמקל בהם במקום שעברו להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. מה? והמקל בהם, נכון? לא בסדר, זה מה שכתוב אצלי גם כן. זהו, זהו, הייתה לי איזה בעיה. טוב, זאת אומרת שדבר שהוא אסור, אז הוא אסור. דבר שהוא מותר אגב, מה דינו?
מותר.
מותר, גם צריך לדעת. שדבר שהוא מותר, הוא מותר. למשל, האם יש מידת חסידות, למשל, אם אני אגיד, יש טיפת חלב, שנפלה לתוך מרק של בשר. מותר לאכול או אסור לאכול?
מותר,
למה? אתה בשישית, נכון?
אם מעלו את החלב
או... לא, גם אם לא מעלו את החלב. כמה טיפות... הרי האישה מחזיקה את התינוק, ויש לה גם בקבוק של התינוק, והיא מבשלת את הסיר של הבשר, והתינוק ככה משפריץ כמה טיפות. בסדר? אז מותר לאכול או אסור לאכול? מותר. האם צריך להחמיר? לא, לא צריך להחמיר. לא צריך להחמיר. אם חז"ל אמרו שבטל ב-60, אז בטל ב-60, אז מותר. בסדר. יש בעיה. יפה, יפה, יפה. שאלתך היא בהחלט במקום, כי היא מורה על זה שהעברית שלנו השתנתה. אתה אומר, למה הוא משתמש במקל במקום להגיד מי שמתיר? כן? ומחמיר במקום להגיד אוסר. כי פשוט, בעברית של פעם, כדי להגיד אסור, היו אומרים להחמיר. כדי להגיד מותר, היו אומרים להקל. אבל זה לא שאדם יש לו נטייה לחפף או נטייה להיות רציני. זה בכלל לא הכוונה לזה. הכוונה או שזה מותר או שזה אסור. זה הכוונה. כן. שלום לכבוד הרב. אדם שרוצה ללכת לאכול שווארמה או במסעדה.
הרב.
מה?
איך אתה יודע שהעברית השתנתה מאז?
איך אני יודע שהעברית השתנתה? כי אני למדתי עברית. ולמדתי גם ספרי הפוסקים קצת. קצת למדתי עברית מודרנית. ואני שמתי לב שאנשים מבלבלים בגלל זה. זה מיני של מסורת בפסיקת ההלכה. היום אנשים פוסקים הלכות מתוך ספרים. אז הם לא יודעים מה ההלכה באמת. אבל הפסיקת ההלכה האמיתית היא לראות מה שהסבתא שלך עושה. אם הסבתא שלך עושה, אתה יודע שזאת ההלכה. טוב, ואז מלא גם מושגים לא משתבשים בגלל זה.
את זה.
אפילו אצל הספרדים. גם אצל הספרדים.
סבא שלי לא שמע.
לא, אתה מדבר משהו אחר. אתה מדבר, מה יעשה אדם שהסבא שלו חילוני? כן, זה מה שאתה שואל? איך יש מסורת אבות? תשובה. דווקא מי שהסבא שלו חילוני, המסורת אצלו נשמרת יותר. ויש שכשהחילוני מוסר לך שככה נהגו במשפחה מדורי דורות, הוא לא משבש שום דבר, כי הרי אין לו אינטרס לשבש, כי הרי מלא הוא לא מתכוון לקיים. הבנת? מה?
מותרך למסור לי את זה.
כן, מותרך למסור. זאת אומרת, מה שהחילוני מוסר, הוא מוסר נכון, יותר מהדתי. כי הדתי יש לו כל מיני חשבונות, שאולי צריך לחוש את הדעה הזאת, ובגמרא כתוב ככה, ואני הבנתי אחרת.
אבל אולי הוא שכח, כי הוא לא עשה.
מה?
אולי הוא שוכח, כי הוא לא עשה, אז הוא ישכח להגיד לך.
לא, לא, לא. אם הוא מוסר משהו, סימן שזה קרה. אבל אני אביא לך דוגמה. פעם מישהו שאל אותי, האם אני צריך לנהוג בתפילות נוסח ספרד או נוסח אשכנז? אמרתי לו, מאיפה אבותיך? הוא אומר לי, מרומניה. טוב, רומניה זה באמת בעיה, כי ברומניה היה מעורבב, גם חסידים, גם מתנגדים, היה הכל. אמרתי לו, תשאל את אבא שלך, אומר אבא שלי חילוני. תשאל את סבא שלך, אומר סבא שלי חילוני. אמרתי לו, תשאל את הסבא שלך, כשהוא היה ילד קטן ברומניה, ואבא שלו לקח אותו לבית הכנסת, תשאל אותו איך הספסלים היו מסודרים, עם שורות שורות או מסביב, עם שולחנות. אז הוא חזר, באמת הלך ושאל את הסבא שלו, הוא אמר כן, זה היה שורות שורות. אמרתי לו, זה התפלל נוסח אשכנז. היה מבסוט כי זה יותר קצר. שלום, כן, בנוסח אשכנז עושים שורות שורות, בנוסח ספרד. כלומר, אצל החסידים, החסידים לקחו את מנהגם של הספרדים שעושים מסביב לטבע את הישיבה. טוב. שלום לכבוד הרב, אדם שרוצה ללכת לאכול שווארמה או במסעדה, עד כמה הוא צריך לבדוק את הכשרות? אם יש תעודת כשרות זה מספיק? או שמה צריך לשאול שאלות ולבדוק במטבח וכולי, כמו שאומרים בכושרות?
טוב.
לא, לא, זה בהחלט, יש מקום, כלומר, יש באמת מקום להבחנה. יש מקומות שהתעודת כשרות קיימת כדי שאנשים לא יאכלו ארנבת. זה נכון. אבל זה לא אומר שבדקו כל דבר. ולכן, במקומות שבאמת יש לך מקום לחשוב שהבן אדם לא הכי אמין או לא יודע כל כך, אז אני אפול לבדוק או שלא לאכול. כן, אז זה לא בא להגיד, אבל אי אפשר להגיד, זה לא קשר. אתה לא יכול להגיד, זה לא קשר. לעומת זה, במוצרים תעשייתיים וכדומה, אם יש חתימה של רב, שחותם שהדבר הזה הוא כשר, וזה לא חתימה מזויפת, אז מותר לאכול. אלא אם כן אתה אומר, רגע, על מה הוא חתם? הוא חתם שזה בשר כשר ולא חלק. אבל אני מאלה שאוכלים חלק, בסדר, אז משהו אחר. זה, אתה לא בא להגיד שהרב לא בסדר, שהרב שקרן. כן, כי להגיד שהרב שקרן זה איסור דאורייתא. כן, זה איסור דאורייתא לא להאמין לרב. נכון? זה סוג של לשון הרע, של ביזוי תלמידי חכמים, כמה עבירות חמורות. אבל אם אתה אומר לא, הרב אומר לי שפה בדקו את זה לפי שיטה פלונית, והרב שלי אמר לי דווקא שיטה אחרת, אז אני לא יכול. זה כמו למשל לגבי אבקת חלב נוכרי. יש מתירים, יש אוסרים. אז מי שאוכל אבקת חלב נוכרי וכתוב שזה עם אבקת חלב נוכרי, מותר לו לאכול. מי שרבו אמר לו שאסור לו אבקת חלב נוכרי, אסור לו לאכול. לא בגלל שהרב שנותן את ההכשר שקרן חס ושלום, אלא הוא אומר מפורש, אני פוסק לפי הדעה המקילה. כן.
העניין של קשרות בכלל, המוצרים.
כן.
מה בעצם המקור של ההלכה הזאת? כלומר, זה לא רב שאני מכיר, זה לא הרב הפוסק שלי גם כן. בעצם, כשרב סמך את ידו על זה, בעצם אני סומך את עצמי על הרב.
לא, הרב הוא משגיע.
אם עברתי איזה איסור, אבל לא באמת יש את...
לא, לא, מה
זה? רב אמר לי...
כן.
לצורך העניין, הרב שלי אמר לי, שגם בקשרויות, למשל על עופות, שלא כל קשרות אפשר לסמוך עליה. ידוע שהקשרויות מסוימות,
מה שאדם...
ידוע שקשרויות מסוימות הם... חפפים
לצורך. בוא אני אסביר לך משהו. אתה אומר עכשיו דבר שהוא חמור, ואיסור דבר היית חמור. אני
אסביר לך.
לא, לא, אני אסביר לך. מישהו אומר לך שרב חתם על הכשר, אבל הרב הזה משקר, זה בעצם מה שזה אומר, אז האיש הזה הוא עבר על איסור דבר היית חמור, של ביזוי תלמידי חכמים ולשון הרע. אסור להאמין שהרב שיקר. אלא אם כן יש לך שני עדים. שני עדים זה משהו אחר, בדקו אחרת. והשני עדים האלה צריכים לגשת לבית דין, ואם הם לא עושים את זה, אז הם בושים.
שאלה אם זו האמירה שהוא שיקר, או שבעצם היום אין דרישות...
מה זאת אומרת אין דרישות? אני רוצה להגיד מה זה דרישות.
בשביל שיהיה תעודת כשרות במסעדה...
כדי שדבר שיהיה כשר...
אז באולם שמחות, אז המשגיח נמצא 3 פעמים בערב, בודק 10 שניות...
נו, ומי אמר שזה לא בסדר?
אז זה מה שאני שואל.
אתה שואל ככה, מה הדין של משגיח? האם לפי ההלכה משגיח צריך להיות 24 שעות להסתכל על הטבח? אני שואל אותך שאלה. האם המשגיח, לפי ההלכה, כדי שזה יהיה כשר, צריך להיות ליד הטבח 24 שעות?
אני לא יודע, אבל זה לא מוצא.
התשובה היא לא. התשובה היא לא צריך. אלא די שיוכל להיכנס ולצאת מתי שהוא רוצה, לפי ההלכה זה כשר, נקודה. אז אתה לא יכול להגיד מחפפים. כי ברגע שאתה אומר שהרב חיפף, אז אתה בעצם ביזית את הרב.
זה לא שאלתי, שאלתי שאלה אחרת. כן. אני בתור איזשהו, נגיד אני רוצה, חשוב לי, האם אני בן אדם שרוצה לאכול כשר, לא לעבור איסורים?
אני אסביר לך.
האם אני צריך לחקור אחר נותני האישור למיניהם, ובאמת לבדוק את זה עד כמה שאני יכול, או שאני סומך על בני עצמות? הייתי, כמו שהרב התחיל, בעצם אחת השאלות הראשונות.
זה מה שאני מסביר לך. אתה רוצה לאכול כשר, מה נקרא כשר ומה נקרא לא כשר? מה שהתורה התירה נקרא כשר, מה שהתורה לא התירה לא נקרא כשר, נקרא לא כשר, בסדר? להביא לך דוגמה, לדעת הראש, אם יש לך צלחת עם 3 חתיכות בשר, כן, אני רוצה, אם יש פה אנשים עם לב חלש, אפשר עכשיו לצאת, כן? יש לך צלחת ובתוכה 3 חתיכות בשר, שאתה יודע בוודאות שאחת מהן טרפה ו2 כשרות. מה ההלכה אומרת? מה עושים? ההלכה היא שאוכלים את החתיכה הראשונה ואומרים שמן הסתם הטריפה היא אחת משתי האחרות. אחר כך אתה אוכל את השנייה ואתה אומר מן הסתם הטריפה היא או זו שנשארת או זו שאכלתי. אחרי אתה אוכל את השלישית ואתה אומר מן הסתם הטריפה הייתה זו שאחת מאלה שאכלתי. עכשיו יש מחלוקת בין הראש לבין שאר הפוסקים, האם זה אפשרי על ידי שאותו אדם אוכל 3 חתיכות או 2 אנשים. עכשיו בכל מקרה דעת הראש היא שאותו אדם יכול לאכול 3 חתיכות, רק שלא יאכל אותם ביחד, רק אחת אחרי השנייה. ואז שואל הראש, ומה אם זה שזה מבהמת טמאה למשל, או שזה מטרפה? אומר האיסור נעשה היתר, אבל כיוון שהתורה התירה לסמוך על הרוב ביבש ביבש ועל רוב רגיל ביבש, אז מותר, נקודה.
זו הלכה שזה גם הקבלה נגיד, או זה הפנימיות גם
של לפי הנושא? לפי הקבלה, זה עוד יותר. לפי הקבלה, יש ערך לאכול ממאכל שהותר על ידי ביטול ב-60. כי על ידי זה אתה מעלה את הניצוצות שהיו בתוך הטרף. כן, למשל יש מה שנקרא...
אז יש יותר לאכול חזיר, אה?
האם יש יותר לאכול חזיר? לפעמים כן, לפעמים כן, יש יותר לאכול חזיר, לפעמים.
אז אני בכלל לא צריך לשים את עצמי ועם רב מסוים, אם היה איזה פשלה בדרך, אלא אני תמיד יכול לסמוך על זה בין...
לא, לא אומר שאתה תמיד יכול לסמוך, אני אומר, אתה יכול לפעמים גם לבוא לעזור לרב. כלומר, הרב אומר לך, תשמע, אני בודק כך וכך. אתה רוצה לעזור לי לבדוק יותר? בבקשה, תבדוק יותר. השאלה אם אתה צריך להגיד בגלל זה שהרב הוא לא בסדר או שלא לאכול שם אף אחד, אתה לא יכול לבדוק את זה.
כן. מותר לאכול את החזיר, אבל מה אני אעשה שאבי שבשמיים אסר
עליי? לא שמותר, אתה רוצה. זה משהו אחר. אתה מביא כאן מאמר של רבן גמליאל, שאומר, רבן שמעון גמליאל, שאומר שלא יאמר אדם אי אפשי, כלומר אינני רוצה לאכול חזיר, אלא אפשי ואפשי, הייתי מאוד רוצה, אלא מה אעשה שאבי שבשמיים גזר עליי. כלומר שאדם לא יאמר ש... אדם לא צריך להכריח את עצמו לסנוע את בשר החזיר. יכול להיות שבשר החזיר הוא טעים. יש פה כרגע, בסדר, אני אתייחס פה עוד מעט השאלה, רגע. בסייעתא דשמיא, צהריים מצוינים לרב היקר, לגבי בישולי גויים. אז למה אבקת חלב נוכרי מותרת לאכילה? ותודה, והמשך יום נפלא, גיל. תשובה, אבקת חלב נוכרית, אבקת חלב נוכרי, מותרת משום שחזל לא אסרו אותה. פשוט מאוד. כן, אני חוזר, מה?
וההבדל בין זה לבין חלב
חגיל, כאילו, כי חלב חזל אסרו, ואבקת חלב הם לא אסרו.
נו באמת, זה אותו דבר, זה חלב שהוא עבר במכונות
ומיוקד.
זה אותו דבר.
מה?
הרי מה זה אבקת חלב?
מה? הרי אני פשוט לא מבין את עצם הטיעון, אני אסביר לך מה הכוונה. אתה אומר, זה חלב וזה חלב. יין, ישים לב לכבודו, שבגמרא אומרת במפורש, שחמאה של גוי מותרת. למה? כי החלב של בהמה טמאה לא הופך לחמאה. זאת אומרת, שאם יש חלב שמביא לך הגוי, אסור לשתות, הגוי מסכן, חוזר הביתה עם החלב שלא קנית ממנו, עושה ממנו חמאה, מותר לך לאכול את זה. מובן? אז זאת אומרת שזה לא החלב, אלא החשש תערובת. אז זאת אומרת שאיפה שחזל אסרו, אסרו, איפה שלא אסרו, לא אסרו. טוב, אני חוזר בתשובה, ואצלי במשפחה התפלאו על כך שאני שומר נגיעה. הם חושבים שלא צריך, שזהו רק חומרה וכו', אז הם משבשים. כי תלוי במה אתה שומר נגיעה. אם אתה שומר נגיעה מאחותך, או מאמא, או מסבתא, אז יכול להיות שיש מה לדבר, דווקא שאולי הם צודקים. ומי שאכל מאכל עם הכשר, אבל הוא באמת היה טרף. ניזוק מזה כמו מי שאכל רעל שהיה בבקבוק של מיץ. תלוי. אם זה היה טרף, אבל ההלכה מתירה לאכול אותו, אז אין שום נזק בנפש. אז אין שום נזק בנפש. מה שאין כן, אם זה היה טרף באופן שהיה אסור לאוכלו, אז יהיה נזק בנפש. טוב. השאלה שלי. כמה צריך להשתדל ולברר סביב הכשרות כל פעם שאני הולך לאכול בחוץ? כל פעם, זאת אומרת, וזה שצריך לברר. פעם אחת ביררתי, עכשיו פעם שנייה לא צריך. פעם אחת היה חשוב לי לדעת אם זה חזיר או לא, אבל פעם שנייה לא צריך. כל פעם צריך. טוב.
רב, יש
אני רק אומרת
שהאוכל עצמו, אני לא חושב, הוא מטמטם את הלב של האדם.
האוכל, כן, מאכל שאיננו קשר.
האוכל עצמו ולא האיסור שהוא קשר או מותר.
רגע, אתה רוצה להגיד ככה, שחזל יגידו שעל מאכל מסוים שהוא כשר, למרות שהוא עשוי ממאכל המטמטם את הנפש. ואתה אומר שזה יטמטם את הנפש. מה פתאום? אם למשל יש לי חתיכת חזיר שהתבטלה ב-60, מותר לאכול אותה או אסור לאכול אותה?
מותר.
מותר, נכון?
כן.
מסקנה זה לא מטמטם את הנפש. פשוט מאוד.
כי הוא בטל ב-60.
כי הוא בטל ב-60, יפה. ואם הוא נעשה פסול למאכל כלב, נכון? למשל, אם יש לי בשר של בהמה טמאה, שהפך להיות יבש כעץ, ממש טוק, אתה נוגע בו, זה עץ, בום, אתה יכול לתקוע מסמר עם זה. מותר לאכול את זה או לא?
לא, לא.
מותר. וזה בא מחזיר, זה לא... טוב. והמדרגה השלישית, אז בואו נראה את דברי הרמח"ל אם כבר. כן. וכך אמרו בספרי. האמת היא פה, בסוגריים אצלי כתוב שזה בספרה שמיני. אז כנראה שיש פה איזה טעות, זה לא בספרי, זה בספרה. לא נעים. או שזה טעות דפוס.
ספרה
או בספרה? כתוב בספרה, בסוגריים או בטקסט? בטקסט, אז אולי תקנו. כן, כי במקור זה בספרה. כן. ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, אם מטמאים אתם בם, סופכם לטמא בם. והיינו, כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה ממש בליבו ובנפשו של אדם. כן, אדם שאוכל מאכלות לא כשרים, יש לו הסתכלות על החיים שונה. זה מה שנקרא אוכל נפש. אז מי אוכל? הגוף או הנפש?
הנפש.
הנפש אוכלת. ובנפשו של אדם, אנחנו מה שאנחנו אוכלים, זה בעצם מה שזה אומר. עד שקדושתו של המקום ברוך הוא, מסתלקת ומתרחקת ממנו. והוא מה שאמרו בתלמוד גם כן, ונטמאתם בם, אל תקרא ונטמאתם, אלא ונטמתם. שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם. מה זה מטמטם? סותם. כן? אטום. כי מסלקת ממנו הדעה האמיתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים, כמו שאמר הכתוב, כי השם ייתן חוכמה. והנה הוא נעשה בהמי וחומרי, משוקע בגסות העולם הזה. כן. האטימות
נעשית מזה שעשית עבירה, או ממש מאותה דבר שעשית?
יש פה שני דברים. יש מזה שעשית עבירה, מזה נעשית האטימות, זה כל עבירה. כן? עבירה מטמטמת לבו של אדם, כל עבירה שהיא. לא משנה גם אם זה לא היה משהו שאתה מכניס לגוף. קל וחומר, כשזה נכנס לגוף. אבל בתנאי שהדבר היה אסור.
אבל אמרנו הרגע שאם זה הלכתית מותר,
אז זה מותר, אז זה מותר. זה כמו שמשל מישהו פעם כתב באינטרנט שזה לא בסדר שאני אמרתי שאבקת חלב זה מותר, או שחלב שמור זה מותר, בגלל שצריך להחמיר בזה, כי מי שאוכל חלב אקום זה פוגם לו באמונה. יש מקורות לזה, שמי שאוכל חלב אקום זה פוגם את האמונה. אז מישהו יקשה לי, מה אתה רואה? כתבו שזה פוגם באמונה. אמרתי, כן, זה פוגם באמונה כשזה אסור. כן? כלומר, אתה לא קובע שהדבר הוא אסור בגלל שהוא פוגם באמונה, אלא בגלל שהוא אסור הוא פוגם באמונה. הפוך, כן.
אז למה הוא מצליל את ה... ונתמתם בם דווקא במעברות אסורים, ולא נכון?
כן, אני הוספתי מילה אחת פשוטה, קל וחומר. אתה זוכר את הביטוי הזה? אמרתי לך, כל עבירה מטמטמת ליבו של אדם, וקל וחומר כשהאיסור נכנס בגופו של אדם. זה לא מצד החומר שעשוי ממנו החזיר, אלא מצד שהעבירה מתאחדת עם גופו של אדם. הבנת אותי? או לא? כן? בטוח? בסדר, אוקיי. כן. והמאכלות האסורות יתרות בזה על כל האיסורים, כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש, ונעשים בשר מבשר. אתה רואה איפה הוא אומר את זה. וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות השקצים מלבד הם הטמאים, אלא גם הטרפות שבמין הכשר עצמו הם בכלל טומאה. כן, תגיד, אולי רק אם אני אוכל נמר, אז זה עושה אותי רע. אבל אם אני אוכל פרה שלא נשחטה כדין, זאת אומרת, טרפה, לא נבלה. או אפילו נבלה, כן, נבלה או טרפה. נבלה זה כשלא נשחטה כדין, טרפה שיש בה גם בתוך הגוף. אז אולי זה לא יעשה לי טומאה, כי סך הכל זה פרה. והפרה... זה מהבהמות הטהורות. לכן אמר כתוב, להבדיל בין הטמא ובין הטהור. ובא הפירוש לרבותינו זיכרונה לברכה, אין צריך לומר בין חמור לפרה, למה נאמר בין הטמא ובין הטהור? בין טמאה לך ובין טהורה לך. בין נשחת רובו של קנה לנשחת חציו. וכמה בין רובו לחציו? מלוא השערה, עד כאן לשונה. ואמרו לשון זה בסיום מאמרה, וכמה בין רובו לחציו? מלוא השערה. להראות כמה נפלא כוח המצווה שחוט השערה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש. השאלה היא, כמה צריך להשתדל ולברר סביב הכשרות מעבר לתעודת הכשרות כל פעם שאני הולך לאכול בחוץ?
זה כבר
זה פעם שלישית. תראה, קודם כל אני רואה שאתה מנסח את עצמך קצת יותר טוב, אבל שוב יש פה טעות בניסוח של השאלה. אני אסביר למה הכוונה. אתה אומר, האם צריך לברר סביב, מעבר לתעודת הכשרות? התשובה היא בוודאי שצריך לברר מעבר לתעודת הכשרות, בגלל שיש תעודות כשרות שעניינן רק להציל אותך מהאיסור החמור, ולא מדברים יותר מדוקדקים, כגון בישולי גויים וכו', שבזה לצערנו לא תמיד מדקדקים. ויש תעודות שמלכתחילה, כן, בדקו ששם מקפידים יותר על בדיקת התולעים ועל מיפוי הקמח וכדומה. אבל, וזה יהיה לא כל פעם שתצא לשם. אם אתה כבר ביררת על מקום מסוים שאתה יכול לאכול בו, אז כל פעם כבר לא תצטרך לבוא. אגב, סתם ככה, לפי ההלכה, הלכה נטו, לא צריך תעודת כשרות. אלא מי שנאמן, נאמן, מי שלא נאמן, לא נאמן, נקודה.
זה אפשר לאכול בכלל.
כי אם לא, אז איך תאכל אצל החבר שלך? חבר שלך הזמין אותך. ואתה, אתה צריך, אולי צריך לבדוק כל דבר ודבר, האם זה קשר אצלו או לא. זה מהלכה כזאת, נכון?
אבל אין חוק בישראל של הרבנות, צריך כל מסעדה
שמורפא אותו. אז היום זה מסדרי החוק, זה מסדרי החוק, אבל זה לא מסדרי ההלכה. כלומר, יש, אני הכרתי קצב במחנה יהודה, שכל גדולי הרבנים היו קונים אצלו, ולא הייתה תעודת כשרות. לא הייתה לו תעודת כשרות. אבל כל גדולי ישראל היו קונים אצלו. ידעו שאפשר לסמוך עליו. פעם אחת מישהו עבר לידו, ככה ליד האיטליז, אמר, קשר פה? אמר לו, לא. הלך. כן.
אמרת שצריך לבדוק אפילו שיש תעודת כשרות.
כן.
זה מה שאתה אמר שהרב שקרן, אם אתה
בריא. לא, לא.
הרב אומר לך איזה קשר פה. תוכל בכיף, מה אתה צריך?
לא. לפעמים תעודת הכשרות, היא לא באה להגיד שאין פה בעיות. אלא להגיד שבגדול.
זה לא ראשי.
לא, זה מה שאני מסביר. אתה צודק. ובנקוני אתה צודק, במציאות הרבה יותר קשה לפקח על מקום שמייצר כל הזמן מאכלים מאשר על תעשייה. בתעשייה הפס הוא קבוע. במסעדה, אז לפעמים הבן אדם בלחץ, ולך תדע, ופתאום בשתיים בלילה אתה רואה שמגיע אליו איזה אוטו שאתה לא יודע בדיוק מאיפה זה בא, וכל, כן.
אבל בגלל אנחנו אומרים שהרב שהוא נותן את הכשרות, לפעמים יש פער בין מה שהוא כותב לבין מה שבאמת קורה בשטח. לא רואים את זה?
לא. הרב לא יכול לתת עוד את כשרות אם הוא חושב שזה לא כשר. אז ודאי שמותר לאכול. מותר לאכול. השאלה היא, אם אתה רוצה לצאת ידי כל הדינים, לפעמים כדאי קצת לבדוק. למשל, כשאני הולך לאכול באיזשהו מקום, אני בדרך כלל הולך ושואל את המשגיח, האם פה בודקים תולעים, האם בודקים את זה, והוא אומר לי. עכשיו פעם, אני זוכר שהייתי באיזה מסעדה, אמר לי המשגיח שם, האם אתה ספרדי או אשכנזי? לא, שאלתי אותו למה. ואני רוצה לדעת אם לשים לך את הסיר על האש או לא. כן? טוב. איך מי שאכל משהו לא כשר בשוגג גם הוא מתמתם? כן. איך סיר חלבי שקיבל כל פעם אחד מ-60 בשר והתמלא כולו בבשר נשאר חלבי? למה לא? זאת ההלכה. שלום הרב, מדוע בבית הכנסת הגדול בירושלים הספסלים מסודרים בצורת חטא ואילו הנוסח הוא אשכנז? תודה רבה. השאלה יפה, בהחלט שאלה טובה. לא, לא, זה נכון, זה נכון, יש פה שאלה. שמצד אחד עושים, זה לא בדיוק חטא, זה כזה, כן, עיגול כזה. גם בבית כנסת ישורון זה ככה, נכון? בית כנסת ישורון גם כן זה בעיגול.
עיגול.
כן, זה בעיגול, וזה בכל הנוסח אשכנז שם. וגם בבית כנסת בית יהודה שבמוסד הרב קוק, גם כן זה ככה. כן? אלא מה? שיש כנראה הבדל בין צורת החטא של החסידים עם שולחנות וכו', שזה ממש מסביב לטבע, לבין הפשרה הזאת שנעשתה בכמה בתי כנסת אשכנזיים, שעושים כמין מנורה כזאת, שזה לא ממש שבירה של שורות שורות. זה לא שבירה של העיקרון. כן, כנראה. וזה כנראה גם, אולי קצת בהשפעת החסידים, בכל זאת. כן.
מה זה אומר
שהטמטום
של הנפש זה השקפת
העולם? טמטום הנפש זה יכול לנגוע בהרבה דברים. בין היתר שהשקפת עולמו של אותו אדם משתבשת.
מבחינה
מוסרית? או מוסרית, או מצד הדעות. כן? לפעמים, כן, המאכל גורם לאדם לא להבין. יראת שמיים, מציאות השם וכדומה. כן.
מה יותר חזק,
מיני הגבות או הלכה בעצמנו? דוגמה, אצלנו במשפחה אוכלים שמן קטניות בפסח, אנחנו לא אוכלים את זה.
זה מיני
הגבות
שאוכלים
את זה, ומי שלא אוכל קטניות בדרך כלל, אנחנו לא אוכלים את השם. הלכה, הלכה היא, אין דבר כזה, הלכה בזמננו. כלומר, אני רוצה לחזור על השאלה. מה יותר חזק, מיני הגבות או הלכה בזמננו? עצם הניסוח של השאלה הוא בנוי על טעות. שיש דבר כזה, מושג כזה, הלכה בזמננו. ההלכה, כמה שאני יודע, לפחות לפי מה שאני למדתי, זה תמיד אותה הלכה מדורי דורות. לאחרונה, אני גיליתי שהיהדות, בניגוד למה שחושבים, איננה דת קפואה, אלא היא דת מתפתחת מאוד, כי הרי כל שנה אני שומע הלכות חדשות שלא הכרתי. כן? אז כנראה שהטענה של הרפורמים אינה נכונה, נכונה. הנה, אתה רואה, היהדות מתפתחת. כל שנה יש הלכות חדשות. אפילו ראיתי פרסומת למצות, שהיה כתוב שם, מצות יד עם חומרות שלא היו מעולם. התפיסו את זה. כן, אפילו משה
רבה.
כן, זה מצוין. כן, בדיוק. אז בקיצור, אין דבר כזה הלכה בעצמנו. אלא כל אדם ואדם, יש לו את ההלכה. מה זה ההלכה? היא ההלכה, מה שהרב שלך פוסק. אם יש לך מנהג אבות, כפי שציינת, שאף על פי שאתם לא אוכלים קטניות בפסח, אתם אוכלים שמן קטניות, אז סימן שככה הלכה אצלכם. זו אגב דעת הרב קוק, וכך נהגו גם יהודי איטליה מדורי דורות, וכך ביהודי צפון אפריקה שלא אוכלים קטניות, בכל זאת אוכלים שמן קטניות וכך. אגב, אני אגיד לך עוד סוד, האשכנזים בצרפת נהגו לכבוד פסח לאכול שמן סויה דווקא. כן. כן, כבר, שפה בארץ זה נחשב לקטניות, סופר קטניות, לא יודע מאיפה לקחו את זה, כי בזמן בעלי התוסות לא ידעו בכלל מה זה סויה, כן? אבל בסדר, בצרפת, ששם השמן המצוי הוא שמן בוטנים, לקראת פסח מחמירים, מהדרים ולוקחים שמן סויה. האם יש היום טעם להחזיר את אכילת החגבים לתפריט? או שזה מטמטם את הנפש גם, ולא כדאי להתעסק עם זה.
חגבים כבר רחוק.
אני אגיד לך, הבעיה שחגבים זה יקר מאוד. זה עולה במשקל יותר מזהב. כן, אנשים שסיפרו לי, מתעסקים בזה, באכילת החגבים וכולי, אומרים לי, זה יותר יקר מזהב. אז סתם חגב זה 2-3 גרם. אפשר פעם אחת בחיים את הפעם. מישהו אמר לי שעל פיצה זה טוב מאוד, זה טעים מאוד על פיצה. יש עניין, בוודאי שיש עניין, הרי יש מסורת של יהודי תימן. איזה חגבים אוכלים, איזה חגבים לא אוכלים. אז למה שלא לאכול? טוב.
כן. חילוני שאוכל בשר טרף. הוא לא יודע ש... אחד הזה לא אסור לו. נו. אני לא ידעתי, זה מותר לי. זה גם משפיע עליו בתום טמטום או ש...
טוב, אתה שואל שאלה רצינית, והיא קצת יותר רחבה ממה שאנחנו דנים בו. נגיד, אדם... נגיד, תינוק שנשבע. בוא נלך על זה, כן? תינוק שנשבע, אוכל מאכלים לא כשרים. האם נפשו התמתמה או לא? זה, הייתי אומר, דינו מסור לשמיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא תובע מכל אדם ואדם. כי לפעמים אתה אומר, חטא פלוני הביא קטסטרופה. אבל אתה רואה שאדם אחר עשה את אותו חטא, וזה לא הביא אליו כלום. אז יש חשבונות שמיים בדבר הזה. אבל כיוון שזה לא נוגע לבתי דין שלנו, אלא זה נוגע לבית דין של מעלה, אז תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, שהוא יחליט.
אלא אם אתה, יש מקום
שאתה שאלות
אותך להשפיע,
עדיף לך
לשתוק,
שאנשים
פה
לאכול
שם?
זה כבר שאלה בכלל, מתי יש דין תוכחה, מתי אין דין תוכחה? טוב, בואו נמשיך. והנה, מי שיש לו מוח בקודקודו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים, או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. כי הנה, לו דבר זה יערה, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו. אם יישאר לו בזה איזה בית מחוש ואפילו חששה קטנה, ודאי שלא יקל. אם יקל, לא יהיה נחשב, אלא לשוטה גם בו. אומר לך, שמע, יש פה פטריות ממיטות שהתערבו בתוך המאכל. שמע, זה לא כמות גדולה, אבל זה יש לנו מספיק כדי להרוג בן אדם אחד. זה אומנם מעורבב. אתה תאכל או לא תאכל? לא תאכל. אך איסור המאכל כבר ביארנו שהוא ערס ממש ללב ולנפש. אם כן, איפה יהיה המקל במקום חששה של איסור אם בעל שכל הוא? מי איפה יהיה המקל במקום חששה של איסור אם בעל שכל הוא? והדבר זה נאמר, ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה. בסדר?
למה שזאת הסכין?
בלועיך אם בעל נפש אתה. כן, מה אתה אומר?
אז למה התירו את מה שהרב תיאר עם המקרה של הראש?
מה שמותר מותר.
כן, טוב,
כדי לקבוע שדבר הוא אסור, אתה צריך קודם כל להביא הוכחה שהוא אסור. ברגע שנתברר שהוא אסור, או שחשש איסור, אז מן הראוי להחמיר. אבל אם אין חשש כזה, ההלכה אומרת שזה מותר, אז מותר, נקודה. אני אביא לך דוגמה שהביא דווקא הרב עובדיה יוסף, דווקא דוגמה מעניינת. כתוב בגמרא, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. אבל יש גרסה, לא הנהנה מיגיע כפיו, אלא הנהנה מיגיעו. אז הסביר הרב עובדיה יוסף מה זה נהנה מיגיעו, שנהנה מזה שהוא יגע בהלכה. יותר מירא שמיים. מדוע? יש אדם ירא שמיים. ביום שישי אחרי הצהריים, כשאשתו מכינה את העוף לשבת, פתאום התינוק שופך חצי בקבוק לתוך המאכל עם העוף והכל. זה המאכל של שבת. היא קוראת לבעלה שהוא ירא שמיים, הוא אומר, בעלי היקר ירא שמיים, מה עושים? הוא מסתכל, כמה היה חלב, כמה זה, אין 60, טוב, תרף, אין מה לעשות, מה בבקשה לזרוק את זה? יראת שמיים מחייבת אותנו שלא לאכול בשר בחלב. אז הבן אדם זורק. ירא שמיים הוא כן, אבל הוא נשאר רעב, נכון? טוב, יש פה, עכשיו נשאלת השאלה, עוף בחלב זה איסור דאורייתא או דרבנן? דרבנן, זה איסור, בכל זאת. אם אני אוסיף מים כדי שזה יהיה בטל ב-60, זה בסדר או לא? אסור, אין מבטלין איסור לכתחיל. אבל באיסור דרבנן בשעת הצורך, בשעת הפסד, אם יש הפסד, דעת הרמב"ן שאפשר להוסיף. נכון? ואם אני לא אוכל, מה זה לא הפסד? זה הפסד. אני רעב, נשאר שבת בלי לאכול. כן? אז לכן מותר להוסיף מים, בעוף בחלל, בשעת הדחק וכו', מותר, ואז הוא גם יראה שמיים, וגם נהנה מיגיעו, כי יש לו שם מה לאכול. בסדר? זה מה שנקרא כוח דהיתר העדיף. טוב. אבל כמובן שהדבר הוא אסור, אז הוא אסור. הוא מדבר עתה. שעד כאן דיברנו על המאכלות האסורים. כן. ואני אוסיף עוד איזה משהו בנושא המאכלות האסורים. כן, יש פה דבר מאוד חשוב. מה הסיבה שהתורה אסרה את המאכלות האסורים? הסיבה הראשית. מה הסיבה הראשית לאיסור מאכלות האסורות? לפי התורה. מה שכתוב בתורה. להבדיל אתכם מן העמים. לא. הטעם הכתוב בתורה זה לא להבדיל בין הטעמים ומן הטהור, זה הדין. אבל מה הסיבה? מה הסיבה של המאכלות האסורים? כתוב מפורש בתורה. להבדיל אתכם מן העמים. נכון? כתוב מפורש בתורה. זאת אומרת, הגוי אוכל דברים מסוימים, אתה לא אוכל, וזה מבדיל בינך לבין הגוי. מסקנה, ביחס לעם ישראל, מה המטרה של מאכלות האסורים? לחבר בין היהודים. נכון? זאת אומרת שאסור שדיני הכשרות, התוצאה שלהם תהיה פירוד בין היהודים. זה צריך לגרום פירוד בין היהודי לגוי, לא בין הגוי, לא בין היהודי ליהודי. כלומר, אם אתה שואל את עצמך שאלה, אם להחמיר או להקל, אם מדובר שעל ידי הכולה תתקרב לגוי, אז תחמיר. אם מדובר שעל ידי החומרה אתה תיבדל מן היהודי, אז תקל. זה הנחיה כוללת. אגב, יש רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, במאמר שלישי, יש לו דיון ארוך בנושא הקראות. אומר, הקראים יש להם בעיה, כיוון שאין להם מסורת. ואז הם, כל אחד מפרש את הפסוקים לפי הבנתו. יוצא שעשרה מהם יכולים להיות במקום אחד, ולא יוכלו אחד עם השני. מה שאין כן, אצל הרבניים, דיינו שומרי המסורת של התורה שבעל פה, שכיוון שיש לנו מסורת, אז עשרה אנשים יכולים לאכול ביחד, אין בעיה.
המציאות היא רק לתיום.
כך שבעצם רבי יהודה הלוי מגלה לנו שהמציאות היא שאצל הקראים אי אפשר לאכול ביחד, ואצל הרבניים אפשר לאכול ביחד. כנראה זה ככה.
אני מכיר מקרה, אדם שלי מכיר אותו, שבואו אליו הילדים שלו, אבל זה אוכל אכשר כזה וזה אוכל אכשר כזה.
אתה אומר ככה.
וישעבבו עשרים ביום שבת. איזה אפשר
צבא, איזה אפשר צבא, איזה אפשר צבא, בוקה ומבולקה. יפה. כלומר, אתה מספר לי סיפור, עכשיו אני אחזור על הסיפור. אתה אומר, שבאו אליו ילדיו לאכול בשבת, וכל אחד היה לו סיר.
לא שומחים על האוכל של
הרגע. רגע, וכל אחד היה לו סיר עם ההכשר שלו, כי אף אחד לא סומך על השני, והתערבבו הסירים בשבת, ולא ידעו מה לעשות בוקה ומבולקה. אז אם כן, הוכחת לי, שהאדם הזה שאתה מכיר, הוא קראי. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. אני לא, מה, אני אחלוק על רבי יהודה הלוי? מגדולי הראשונים?
לא.
שאומר שאצל הקראים זה קורה.
אני אומר, אלה שמחמירים, איך אתה יכול להגיע לאבא שלו ולא
לסמוך על אבא שלו? אז כנראה שהם קראים. זה מה שאני אומר לך. עכשיו אני אספר לך סיפור. היה פעם איזה בחורה באה בוכייה לרב מרדכי אליהו. מה קרה? היא הביאה עוגה לבית ספר, והמורה אמרה שאסור לאכול מהעוגה הזאת, כי היא נאפתה בתנור שבו שאפו היתר מכירה. אפו. כן, העוגה נאפתה בתנור שבו לפני כן אפו משהו מיתר מחירה. אז, ולכן לא אכלו מהעוגה שהיא הביאה לבית ספר. שאני לא יודע איזה היתר יש לעבור על כל האיסורי תורה שנלוו לדבר הזה. היא הלכה לרב מרדכי אליהו, שהיה אדם חכם וצדיק. אני הכרתי אותו. והכרת אותם? טוב. אז הוא אמר, האם יש לך אומץ? היא אמרה, כן. אז בבקשה תבקשי להתארח בשבת אצל המורה שלך. והיא התארחה, והוא נתן לה הוראה שיגישו לו את האוכל, שהיא תגיד לו, הרב אליהו אמר לי שאסור לאכול. ואז זה מה שהיא עשתה. אז הלכה המורה, הלכה לרב אליהו, מה קרה בזה? אמר, תראה, יש שיטה שאומרת שאין שום אפשרות לעשות תה בשבת. אין שום ציור שמאפשר לעשות תה, ואתם עושים תה. אז ביקשו ממנה סליחה והכל. ואני יש, לפעמים זה הפך, לפעמים זה הופך להיות דת חדשה לגמרי. זאת אומרת, אתה ממציא צדקות בדבר שאיננו צדקות, והוא מבזה אחרים. זה פשוט...
זה לא אתה, זה הרבה גדולים.
כי מי מתיר להגיד... מישהו בא אליך, הוא אומר, תשמע, אפשר לשתות כוס מים? כן. יש לך כוס חד פעמית? למה הוא שואל את השאלה הזאת? בגלל שהוא חושש שאתה לא התבלת את הכוס, שזה מצווה דרבנן, וכוס זכוכית לכל הדעות, נכון? ומדובר בכוס מים שבכלל זה לא בישול. אז בעצם מי התיר לו, לאותו שואל, להגיד שאתה עבריין? בעצם זה מה שהוא אומר. אני לא סומך עליך כי אתה מן הסתם עבריין, אתה הרי לא התבלת.
מי אמר? הרב שלו אמר.
הרב שלו אמר לו, אז מי התיר לרב לעשות את זה? להתיר על בנת פנים, ואהבת לרחק כמוך, כל הדברים האלה. לא יודע, מי התיר את זה? זה הרב שלו. טוב, בבקשה.
אני לפחות לא פוסק ככה.
אני רוצה להגיד לכם שאני מצטער עד היום הזה, אני מתחרה פעם, מישהו בא אליי, בגלל זה אני מספר את זה, מישהו בא וביקש מים בכוס חד פעמית, ועשיתי את טעות חיי שלא זרקתי אותו מהבית. טוב, בסדר, בבקשה.
איזה טעות העולם חוזרת.
אפשר, תומר. טוב, בבקשה.
לא, לי יש לי שאלה כבר שקיות. אז אני, מה רמי בהתחלה לכוס, ארגל כעת הזגית, שם אותה בתוכו. את הזגית, בגמר יש לי אפשר לשחות?
אתה רוצה לשחות את הטיון בשבת?
כן, זה חזק, נו,
אוהב את זה. לא, אסור לשחות, אסור לשחות. אבל אתה יכול להרבב. כן, בבקשה.
אסור
לשחות? לשחות
אסור. אסור לשחות גם בתת וגם בתף בשבת. כן, בבקשה.
רוב השיפורים שהרב הזכיר פה הם הלכתיים מתוך היכרות עמוקה עם ההלכה. אם אני עכשיו בן אדם שלא מכיר לעומק עדיין.
כן.
רוב המשחקים האלו. בסוף אני עכשיו... עד לאיזה גבול אני סומך על בן אדם אומר לי כשר, ואם אני לא מכיר לא עומד את
זה,
אני
מתעלת את זה משפחה חילונית. אני מבין. הלכה היא, עד אחד נאמן בייסורים. כלומר, אם מישהו אומר לך, זה כשר, מותר לאכול, אלא אם כן פעם אחת נתפס בשקר על זה. אם פעם אחת נתפס בשקר, אתה כבר לא יכול להאמין בו.
בצבא התהלכתי אצל חבר חילוני לגמרי וזה. הוא אומר, בטח כשר אצלי בבית.
טוב, אם הבן אדם זה אומר לך בטח כשר, צריך לבדוק האם הוא יודע מה זה כשר.
זהו, כנראה שלא, אבל לא יודעים לשאול בכלל.
רגע, יכול להיות שהוא לא יודע מה זה כשר. הוא חושב שזה כשר, ואז הוא אמין מבחינת זה שהוא לא מנסה לשקר לך. פשוט הוא לא יודע מה נקרא כשר. בסדר, זה כבר שאלה אחרת. אתה יכול לשאול. דבר נוסף, מן הראוי, אם כן, להקל במה שאפשר להקל, ומה שאי אפשר להקל, תתחמק. זה הכל. הוא מביא לך ביסקוויטים שהוא קנה. אתה לא מניח שהוא מרח על זה שומן.
נכון? לא, אבל אם יש לו הכינה פיצה, הוא אומר, בטח קשר, אנחנו משפחה שומרת קשרות. אתה לא יודע, תנורים,
אתה יכול להגיד, אם אתה חושב,
לסמוך או לא לסמוך.
אם אתה חושב, אתה יכול להגיד שכואב לך בטן, אתה לא יכול לאכול, שרעב, מה אכפת. כן? כן, תומר. אגב, אני אספר לך סיפור. אני הכרתי תלמיד חכם ענק, הרב רחמים נאורי, זיכרונו לברכה, שהיה, הרב רחמים נאורי, היה מגדולי הפוסקים בצפון אפריקה, וזה פעם הוא נתן שיעור בבית הכנסת שלו, שיעור גברה, בא, פתאום באמצע השיעור מגיעה אישה עם מגש מלא בעוגיות, עוגיות עם שוקולד בפנים, מילוי שוקולד, טעימות כאלה, כן? והיא אמרה, תראה, כבוד הרב, הבאתי את זה לכבודכם לשיעור, כי בתלמוד תורה לא רצו לקבל לילדים. יפתי את זה לילדים. לא רצו לקבל. אז הוא שאל אותה, איך את מכינה את זה? מה צמא? מה צמא בבצק? מה צמא? והיא אמרה, הכל היה בסדר. הוא שאל אותה, ומה עם הכלים? היא אמרה, כבוד הרב, זה בסדר גמור. והוא שאל אותה עוד פעם, מה עם הכלים? והוא ראה שהיא לא מבינה על מה מדובר. אמר תודה רבה, אנחנו נאכל את זה, אכלו. ואחרי זה הוא הסביר לתלמידים שהרי סתם כלים אינם בני יומם, אז גם אם הכלי לא בסדר, זה מודע. אספר לך עוד סיפור. סיפור לא חינוכי, אפשר סיפור לא חינוכי? פעם בחורה אחת שאלה את הרב מרדכי ידיעו, שאני הכרתי אותו, הוא היה חכם וצדיק, הכרת אותו? תראו, אצלי, ההורים, בפסח, הם עושים הכל כשר לפסח לחלוטין, כל המוצרים כשרים והכל אין בעיה, אין בעיה של בשר וחלב, הכל בסדר. רק דבר אחד, הם מתעקשים לא לעשות הגעלה. הם משתמשים באותם הכלים של כל השנה לפסח. אבל כל השאר כשר לגמרי. מה אני עושה? אז הרב אליהו אמר, סתם כלי אינו בן יומו, מותר.
בפסח?
כן, בפסח. לא, זאת אומרת, לכתחילה אסור לבשל בלי להגיד, אבל הם כבר בישלו, הם מבשלים, כלומר, הם לא שואלים אותך. בסדר?
בדיני הגעלה...
אז כדאי, בדברים האלה אני מציע. זה
פשוט... גם בדיני הגעלה צריך...
כן, יש כל מיני דין, בסדר. יש לי הצעה בדברים האלה. כדאי שתהיו תלמידי חכמים. מה דעתכם? ככל שאדם יודע יותר טוב את ההלכות, הוא עושה פחות שטויות. אז כלל גדול, מי שלא יודע את ההלכה, צריך שיהיה לו טלפון של הרב שלו, ולפני שהוא פותח את הפה, בגלל שהאימא שלו עשתה ככה וככה, ירים טלפון. זה הפתרון הפשוט ביותר, ואז אפשר למנוע הרבה צרות.
אם אין לרב טלפון?
אם אין לרב טלפון. טוב, עד כאן היום. זהו.